הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השישי מהלכות מעשר. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דיני הטבל. פותח הרמב״ם בהלכה א', ובהקדים שהדין הוא שאסור לגרום נזק לפירות התרומה, ומשום כך אסור לגרום נזק אף לפירות טבל, משום שבכך הוא פוגע בתרומה העתידה להיות מופרשת מהפירות. ומכל מקום מחליקים בתאינים וענבים של טבל, שמותר להחליק ביד תאינים הדבוקות זו בזו, וכך גם ענבים, כדי לתת להם צורה, ואין בזה משום הפסד שכאמור הוא אסור בטבל, למרות שההחלקה גורמת לפירות להתאפש מהר. מכל מקום, מכיוון שזה לטובת הפירות והדרך לעשות כן, הרי הדבר מותר. דין נוסף, כל חלק מהפרי שאסור לזרים לאוכלו בתרומה, שבאים הפירות הם תרומה ממש, הרי אותו חלק מותר רק לכהנים, מן הגרעינין וכיוצא בהן, שחלק מגרעיני הפירות אסורים, וזה כאשר יש לחלוחית בגרעינים והוא אסף אותם, הרי כך אסור לאוכלו את אותו חלק של הפרי כגון הגרעינים, מן הטבל, ומן המעשר הראשון שלא נתלה תרומתו, שגם הוא כטבל, וממעשר שני והקדש שלא נפדו, שאז עדיין הם בגדו שתם, ואת המעשר שני מותר רק לאכול בירושלים בקדושה, וההקדש אסור בהנאה. הרי דין המעשר שני וההקדש חל גם על אותם חלקים מהפירות כגון הגרעינים. וכל חלק מהפרי שמותר לזרים לאוכלו בתרומה מדברים אלו, כגון גרעינים שאין בהם לחלוחית, הרי כך מותר לאוכלו בטבל, ובמעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, ובמעשר שני והקדש שלא נפדו. הלכה ב', אף שדין התרומה הטמאה שהכהן שורף אותה, והוא יכול ליהנות ממנה תוך כדי שריפה, הרי זהו רק בתרומה שכבר הפרישה, אבל אין מדליקין בטבל טמא, דלישראל בוודאי הדבר אסור, שהוא מפסיד לכהן את תרומתו, והחידוש הוא שאף לכהן אסור להדליק את הטבל הטמא, וכל שכן את הטבל הטהור, שהוא מפסיד את התרומה הטהורה שהייתה עתידה להיות מופרשת ממנו, שאפשר לאוכלה. מוסיף הרמב״ם שהאיסור להדליק טבל טמא הוא אפילו ביום חול, ואין צריך לומר שהדבר נאסר בשבת. דהיינו שאסור להדליקו בערב שבת לצורך השבת, שרי יש לחשוש שמא יתה את הפתילה בשבת, כדי שהשמן יחלה מהר, כדי שלא יבואו לידי תקלה לאכול ממנו בעודו דולק. והמקור לאיסור להדליק טבל טמא אפילו ביום חול, אף שדין התרומה הטמאה עתידה להיות מופרשת ממנו, שנהנים בהדלקתה, וממה שנאמר בפרשת קורח, הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, לשון רבים, שהכוונה היא לתרומה טהורה וטמאה, שאף התרומה הטמאה כטהורה ניתנת לכהן להדלקה, והכתוב מקישן זה לזה, לומר לך, מה תרומה טהורה, אין לך בה לכהן, היתר אכילה, אלא משעת הרמתה, שאסור לכהן לאכול את הטבל, אלא רק לאחר שיפרישו את התרומה מן הטבל מותר לו לאוכלה, אף תרומה טמאה, אין לך היתר לענות בה בהדלקה, אלא משעת הרמתה ואילך, אך אסור אף לכהן להדליק את הפירות הטמאים בעודם טבל. הלכה ג', אין מחפין בטבל, שזרעים של טבל המושלכים בקרקע, אין מחפין אותן באפר, שהרי זו כזריעה, והטבל אסור בזריעה, הוא כפי שממשיך הרמב״ם מיד, ואין זורין את הטבל, שרי בכך הוא גורם להפקיע את הזרעונים מן המעשר, דאף שהוא יאסר את הפירות הצומחים מהזרעונים, הרי הזרע עצמו קלה בקרקע ונפסד, ואפילו פירות שלא נגמרה מלאכתן, שלא חל עליהם חיוב גמור של מעשרות, שמותר לאכול מהם הרי לפני שיעשר, מכל מקום אסור לזרוע מהן עד שיעשר, שרי חל עליהם חיוב מסוים של מעשרות, דאסור לאכול מהם אכילת קבע קודם שיעשר, ולפיכך אסור לו להפסידם בזריעה. במה דברים אמורים שאסור לזרוע את הטבל? בזרעוני תבועה וקטניות וכיוצא בהן, אבל העוקר שתילים שיש בהן פירות, דהיינו נטיות של אילנות שיש בהן פירות, והוא עוקר אותם ממקום למקום בתוך שדהו כדי שיצמחו יותר טוב, הרי זה מותר, ואינו כזורע טבל, שהרי לא אסף את הפירות, שלא ניתק אותה מהשתילים, אלא נטע את הפירות במקום אחר כפי שהם מחוברים בשתילים. כפי דרך החקלאים שתוך כדי הגידול משנים את מיקומם של השתילים, ואין זה נחשב כקטיפתו של הטבל וזריעתו מחדש, אלא המשך של הגידול הראשון. ומכיוון שכך, לא חל עליהם עדיין חיוב מעשרות כלל, ואין הם בגדר טבל שאסור לזורו. וכן העוקר לפת וצנונות ושתלם במקום אחר, הרי אם עשה זאת כדי להוסיף בגופן, שבמקום האחר הם ימשיכו לצמוח ויצמחו יותר טוב, הרי הדבר מותר, שהרי אז זהו המשך של הגידול הראשון ואין כאן משום זריעת טבל, וגם באופן זה הוא אינו מאבד את הטבל, שהרי בסופו של דבר הוא יפריש מעשרות על הכל, אך אם שתלם במקום אחר כדי שיקשו, שיתייבשו ויקח את הזרע שלהן, הרי הדבר אסור, מפני שהוא כזורע החיטים השעורים של תבל, שהריהן הוא ממשיך את גידולם הקודם, אלא מעבירם למקום שבו הם התייבשו והשתמש בהם לזרע אחר. ובמקרה זה הרי הוא מפקיע אותם מהמעשרות שהרי הוא מייבשם. הלכה ד' ליטרה של מעשר טבול, כ-170 גרם של מעשר ראשון שעדיין לא הופרשה ממנו תרומת מעשר, שזרעה הלוי והשביחה, והרי אתה 10 ליטרין, חייבת במעשר, שהוא חייב להפריש מאותה הליטרה, כפי שהוא מפריש כמובן מ-9 הליטרים שצמחו, תרומה ומעשר, לפי שנתבטלה בגידולים שרבו עליה. ואותה ליטרה מעשר עליה ממקום אחר לפי חשבון, דהיינו לפי חשבון שכל הליטרה היא מעשר, והוא צריך להפריש 10% ממנה כתרומת מעשר. צריך הוא להפריש עליה תרומת מעשר ממקום אחר דווקא, דהיינו ממעשרות אחרים. דהיינו יכול להפריש מהפירות עצמם, שהרי כל ליטרה מהם היא מעשר המעורב בטבל, ולא ניתן להפריש תרומת מעשר אלא מן המעשר. דין נוסף, וליטרה בצלים שתקנם, שיפריש מהם תרומות ומעשרות כדין, ולאחר מכן זרעם, הרי אף שבצל הוא דבר שאין זרו קלה, מכל מקום אינו מעשר רק לפי חשבון התוספת, שבאם צמחו עוד 9 ליטרים של בצל, הוא יעשר רק את אותם 9 ליטרים, שהרי הליטרה הראשונה עדיין קיימת, וממנה הוא כבר יפריש תרומות ומעשרות. אלא מעשר לפי כולו, שהוא מעשר לפי חשבון של 10 ליטרים, גם על הליטרה שכבר יפריש עליה. הלכה אי, זרונים שהביאו שליש, שבכך הם הגיעו לעונת המעשרות, ומרחן, שדש וזרה אותם והעמיד מהם הרמה, ולאחר מכן החליק את פני הרמה שבכך הוא גמר את מלאכתם, ואז הוא ישרן, ואחר כך זרען, והוסיפו, שצמחו והוסיפו על כמותם, והם מסוג הזרעים שאין זרם קלה, שאינו נרכב באדמה, אלא הזרע עצמו נשאר, והוא רק הוסיף וצמח, הרי זה ספק אם חייבין במעשר מדבריהם, שמהתורה העיקר שזרע בוודאי אינו חייב במעשרות, שהרי כבר יפריש ממנו מעשרות, ומכיוון שאין זרו קלה, אין הוא בטל בתוספת. אך הגמרא במנחות מסתפקת, האם הם חייבים במעשרות מדרבנן? וצדדי הספק הם, למצד אחד יש לחייבם במעשר, הועיל והוסיפו, ושמה נתבטל העיקר שזרה בתוספת, והכל נתחייב במעשר, או הצד השני הוא שהם אין חייבים במעשר כלל, שהרי הזרע שעדיין הוא קיים ולא עבד, מאוסרו, ואף שנתבהר בהלכה הקודמת, שבצלים שיפריש עליהם מעשרות וזרעם, הרי אף שהבצל אין זרו קלה, צריך הוא לאסר אף על הבצל שזרה, משום שהוא מתבטל בתוספת, הרי אין זרע. זרעים אלו דומים לבצלים, משום שהבצלים אין דרכן להיזרע, וכיוון שבכל זאת הוא תורח לזורן בשביל הגידולים, הרי הוא מחשיב מאוד את הגידולים, ולפיכך הבצלים שזרע בטלים בגידולים. אבל זרעים שהדרך לזורן, והוא לא החשיב במיוחד את הגידולים, הרי יש להסתפק האם התוספת מבטלת את העיקר. הלכה וב, כאמור אסור לזרוע את הטבל, ולפיכך הזורע את הטבל, בין אם היה דבר שזרו קלה שנרכב באדמה, ובין אם היה דבר שאין זרו קלה, שהזרע נשאר ועליו מתווספים הגידולים, הרי הדין הוא, שאם אפשר עדיין ללוקטו, דיינו להוציאו מהאדמה, שעדיין לא נרכב הזרע בקרקע, ובדבר שאין זרו קלה שעדיין לא ישריש, הרי קונסין אותו על כך שעבר וזרע טבל ומלקטו, אך אם כבר צמח, אין מחייבין אותו לעקור, ואף בדבר שאין זרו קלה, הרי באופן כזה לא כנסו. והגידולין שצמחו מזרע הטבל, הרי בדבר שזרו קלה, הרי הם חולין, דהיינו שעדיין לא נקבעו למעשר והם מותרים באכילת הרי. ואם היה דבר שאין זרו קלה, הרי אפילו גידולי הגידולין אסורים באכילת הרי עד שיפריש מהם תרומות ומעשרות, כדין זירי הטבל, והאיסור הוא עד 3 גרנות, דהיינו עד 3 יבולים, ורק הרביעים מותר, דהיינו שמה שצמח מהטבל שזרע הרי הוא אסור, וכאשר הוא זרע את גידולים אלו הרי הצומח מהם שהוא גידולי גידולין אף הוא אסור, וכאשר הוא זרע את גידולי הגידולין, הרי אף הצומח מהם שהוא גידולי גידולי הגידולין, גם הוא אסור, ורק הרביעים רביעי שצמח מותר. ומפני מה הגידולין של הטבל אסורין? מפני תרומת מעשר או תרומה גדולה שבה, שמשום המעשר בלבד לא היינו אוסרים את גידוליו, אלא אוסרים את גידוליו משום התרומות שבטבל, כדי שלא יבואו להתיר אף את גידולי התרומה שהרי הם אסורים. וכן הדין בזורע המעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, שגידוליו אסורים כמעשר עצמו, משום שבמעשר זה שזרע מעורבת תרומת המעשר. דין נוסף, אין מוכרין את הטבל, אלא לצורך, שיש לו צורך דחוף בתמורתו, או שלחברו נתערבו טבל וחולין, ואין לו טבל אחר כדי להפריש ממנו תרומות ומעשרות על הטבל שנתערב. ואף כשמוכרו לצורך, אין מוכרים אותו אלא לחבר, ולא לעם הארץ, מחשש שיוכל אותו ללא הפרשת תרומות ומעשרות. ואף לחבר אין מוכרים אלא לצורך, מחשש שמא ישכח להודיעו שהוא טבל, והחבר יסמוך עליו ויאכל טבל. ואסור לשלח את הטבל כמתנה, ואפילו חבר לחבר, שמא יסמכו זה על זה ויאכל הטבל. דנו חוששים שהחבר הנותן ישכח להודיע לחבר המקבל שהוא טבל, והמקבל יסמוך על הנותן שהוא חבר שכבר הפריש תרומות ומעשרות, ויאכל החבר המקבל את הטבל. הלכה זין, המוכר פירות לחברו בחזקת שהם מתוקנים, ואף אם מכר לו סתם הרי הם בחזקת מתוקנים שרי אסור למכור טבל, ואחר כך נזכר המוכר שהפירות הם טבל, ורץ אחריו לתקנן, שהוא מחויב לרוץ אחריו ולתקנן שהרי הוא זה שגרם את המכשול, וחיפש אחריו ולא מצאו, הרי אם ידוע שהפירות אינן קיימים, שכבר עבדו או נאכלו, אינו צריך לאסר עליהן, דאין שום צורך בכך, ואם יודע שהם קיימים, ואף אם הדבר ספק שהם קיימים או אין קיימים, צריך להוציא עליהן מעשרות מפירות אחרות, כאמור שהדבר מוטל עליו משום שהתקלה קרתה באשמתו. הלכה חטא, המוכר פירות לחברו, ולאחר המחירה מתעורר ביניהם ויכוח, שהמוכר אומר על מנת שאין טבל מכרתי, שאמרתי לך בפירוש בעת המחירה שאני מוכר לך פירות שהם טבל, דאף שאסור למכור את הטבל. מכל מקום המוכר טוען שכך היה התנאי ביניהן, שהוא מוכר לו טבל, ואילו הלוקח אומר לא לקחתי ממך אלא מאוסרין, דיינו שהוסכם בינינו בפירוש שהפירות שאני קונה הם מאוסרים, או אף אם הוא קנה את הפירות סתם, יכול לו לטעון ששמח על כך שהם מאוסרים, מכיוון שאסור למכור קור את הטבל, ומכיוון שלמעשה הפירות הם טבל וצריך להפריש עליהם העשרות, הרי הוויכוח ביניהם הוא מי צריך אתה לעשרם, שהלוקח תובע מהמוכר שיעשרם, הרי הדינו שקופין את המוכר לתקן, דיינו לעשר את הפירות על חשבונו, דאף שהכלל בדיני ממונות הוא המוציא מחברו עליו הראיה, מכל מקום במקרה זה כנסו לו, שחכמים כנסו את המוכר שיעשר מפני שעבר ומחר טבל. הלכה ט', כשם שאסור למכור פירות טבל, כך גם אין פורין חוב מן הטבל, מפני שהוא הפורע את חובו בטבל כמוכרו, שהרי הוא נותנו לחברו בתמורה לחובו. והרי טעם איסור המחירה, שהוא מחשש שהלוקח יאכלו בטבלו, קיים אף במקרה שפורע בו את חובו. הלכה י', מי שלקחו בית המלך דיינו השלטון את פירותיו והם טבלים, הרי אם לקחו את הפירות מחמת שהוא היה חייב להן ממון, הרי הוא צריך להוציא עליהן מעשרות, ומכיוון שמרוויח מן המעשרות שבטבל, שהרי בשבילה מניח לו המלך את חובו, הרי עדיין מצוות נתינת המעשרות חלה עליו, וכיוון שדמי המעשרות קיימים אצלו, הרי זה כאילו המעשרות עצמם קיימים אצלו. ואם לקחו את פירותיו באונס, אינו צריך לאסר עליהם, שהרי הוא לא מרוויח כלום מדמי המעשרות. הלכה י' הלוקח טבל משני מקומות, שהוא קנה טבל משני אנשים שונים, הרי זה מאסר מזה על זה, ואין צריך לחשוש, שמא אחד מהם מכר לו פירות של השנה הזו, והשני פירות של השנה שעברה, שאין מאסרין מזה על זה, אלא נוטלים שמסתם הפירות שניהם מאותה השנה. דין נוסף, המקבל שדה מישראל או מן הנוכרי, שהוא מקבל את השדה בהריסות, דהיינו שהוא עובד בשדה ומגדל את הפירות, והוא מקבל תמורת עבודתו אחוזים מהפירות, חצי או שליש או כפי שיתנו ביניהם, והוא נותן לבעל השדה את כל שאר הפירות, הרי אינו צריך לאסר את הפירות שהוא נותן לבעל השדה, מכיוון שלכל אחד מהם יש את חלקו ביבול, ואין ההריס חייב להפריש על חלקו של בעל הבית, והוא חולק את הפירות או התבועה ונותן לבעל השדה בפניו, כדי שידע שתב ולנטל, שבעל השדה רואה שהוא חולק את הקרי השלם וכיוצא בזה, והוא מבין שהוא עדיין לא יפריש מעשרות. ואף במקרה שבעל השדה הוא גוי, הרי צריך לעשות זאת כדי שישראל אחר הרואה שהוא נותן לו את פירותיו, לא יחשוב שהוא מאוסר ויקנה מהגוי ויוכל את הפירות ללא מעשר. אבל החוכר שדה מישראל, שהוא עובד בשדה ומתחייב לתת לבעל השדה כמות קבועה של פירות, ללא קשר לכמות היבול שתוציא השדה, הרי אם נתן לו לבעל השדה מזרע אותה שדה, תורם שהחוכר צריך להפריש תחילה תרומה, ורק אחר כך נותן לו מה שקצץ ליתן לו. ומכיוון שהחוכר מתחייב לכמות מסוימת של פירות או תבועה, הרי בדרך כלל הוא עצמו לוקח קודם את כל התבועה מהגורן, ואחר כך הוא נותן ממנה לבעל הבית את הכמות שנתחייב, ומכיוון שבישת הגורן הוא כבר נתחייב בתרומה גדולה, הוא לא יכול לעקור את התבועה מהגורן ללא שיפריש את התרומה הגדולה. וזאת בשונה מהאריס, שהוא ובעל הבית מתחלקים בפירות, הרי כאמור, הוא מראה לבעל הבית את הגורן השלם, ואומר לו שיטול את חלקו ממנו, ולפיכך כל אחד מהם יפריש את התרומה מחלקו. אך מכל מקום אף החוכר אינו חייב אלא בתרומה גדולה, אך בעל השדה מאסר לעצמו, משום שנתינת המעשרות אינה חייבת להיות תכף בגורן. אך זהו רק שנתן לו מזרע אותה שדה, אך אם נתן לו מזרע שדה אחרת או ממין אחר, מוציא החוכר אף את המעשר ורק אחר כך נותן לו. משום שחיובו של החוכר הוא לתת לו מאותה השדה ומאותו המין. ואם כן, כאשר הוא נותן לו מזרע שדה אחרת או ממין אחר, בהסכמתו של בעל השדה, הרי זה כפורע חובו מן הטבל, ולפיכך חייב החוכר לעשר ורק אחר כך נותן לו. הלכה י' ב', וזה שהחוכר כאשר הוא נותן לו מפירות אותה שדה, אינו חייב לעשר בעצמו, זהו רק בחוכר מישראל, אבל החוכר שדה מן הנוכרי, הרי אף כאשר הוא נותן לו את חלקו מהשדה, מעשר תחילה ואחר כך נותן לו, כנס כנסו חכמים בזה, כדי שלא יחקור מן הגוי את שדהו, ומכיוון שהאף ישראל לא יחקור ממנו את שדהו, הרי נמצא את השדה בורה לפניו, שהשדה תישאר לא מעובדת, שלא יהיה לו ממנה שום רווחים, עד שיצטרך למעות ועם קרנה לישראל. לדין זה נאמר בארץ ישראל שבה הוא עיקר חיוב הפרשת תרומות ומעשרות, ונאמר ולא תחנם, לא תיתן להם חנייה בקרקע של ארץ ישראל. לפיכך אנו רוצים לגרום לכך שהגוי ימכור את השדה ליהודים. ובארץ ישראל ישנו סיכוי גדול שעם קרנה לישראל. אך לא כנסו את המקבל שדה בהריסות, משום שאין הדבר מצוי שיתננה בהריסות, והגוי יחפץ יותר בחכירה כדי שיהיה בטוח בקצבה שקצב לו. ובאם לא ימצא חוכר, יש סיכוי גדול שעם קרנה לישראל. וכן המקבל שדה אבותיו מן הגוי, כנסו שיעשר ואחר כך ייתן חלקו לגוי מאוסר, שכאשר זוהי שדה שהגוי קנה אותה מאבותיו של הישראל, הרי אף כשמקבלה בהריסות כנסו שיעשר, שלא יקפוץ ויקבלה ממנו מפני שהיא שדה אבותיו, שיש לאדם חביבות מיוחדת להחזיק בשדה אבותיו, וישנו חשש שהוא ייקח אותה מהגוי בהריסות, אף שהגוי ייתן לו אחוז קטן מהפירות, ואם כן הגוי לא יחפוץ למוכרה, משום שיהיה לו משתלם לתיתה בהריסות לאותו אדם, ולפיכך כנסו שיעשר, שלא יקפוץ ויקבלה ממנו, עד שתישאר השדה לפניו לפני הגוי בורה, כדי שאם קרנה לישראל, ואתה מבאר הרמב״ם בהלכה י' ג' איזה הוא חוכר ואיזה הוא מקבל שדה בהריסות שנתבערו חילוקי הדינים שביניהם בהלכות הקודמות. חוכר הוא אדם שחוכר את הקרקע בתמורה לדבר קצוב מן הזרע, דיינו מהפירות או התבועה, בכך וכך שאה, בין אם עשתה השדה הרבה ובין אם עשתה מעט, שהחוכר מתחייב לתת לבעל השדה כמות קצובה וקבועה מראש של פירות, ללא קשר לכמות שצמחה בשדה, ואת כל שאר הפירות הוא לוקח לעצמו תמורת עבודתו. ואם בכל מה שצמח בשדה לא היה מספיק כדי לתת לבעל השדה את מה שקצב לו, הרי הוא צריך לקנות לו מהשוק. ואילו מקבל, הוא שיקבל אותה את השדה על מנת לעבוד בה, בתמורה לכך שהוא יקבל בחלק ממה שתעשה. דיינו באחוז מסוים מסך כל הפירות שתצמיח השדה, חציו או שלישו או כל אחוז אחר מהפירות כפי מה שיתנו ביניהן. והסוחר, שעליו לא דובר בהלכות אלו, הוא שסוחר את הקרקע בתמורה לתשלום קבוע של מאות וכל יבול הקרקע שלו. הלכה י' ד', שניים שקיבלו שדה בהריסות, או שירשו שדה והם שותפים בה, או שנשתתפו מעצמם בשדה, יכול השותף האחד לומר לחברו, קודם שהופרשו המעשרות כאשר הפירות הם תבל, תול אתה חיטים שבמקום פלוני, ואני חיטים שבמקום פלוני, או תול אתה יין שבמקום פלוני, ואני יין שבמקום פלוני, משום שאיסור מחירת תבל הוא מדרבנן, והכלל הוא שבדרבנן יש ברירה, שאנו אומרים מוברר הדבר מלמפרע, שחלק הפירות שקיבל כל אחד מהם היה חלקו מלכתחילה. לפיכך אין נחשב הדבר כמחירת תבל, אלא כברור איזה חלק שייך לכל אחד מהם. אך החלוקה אפשרית רק באותו מין, ולא בשני מינים. שלא יאמר לו, תול אתה חיטים ואני שעורים, אתה יין ואני שמן, מפני שמוכרים אחד לשני את התבל, שבשני מינים לא שייך לומר שעוברר הדבר שזהו חלקו המגיע לו, שהרי לכל אחד מהם יש חלק הן בחיטים והן בשעורים. לפיכך כאשר האחד נוטל את כל החיטים והשני את כל השעורים, הרי הוא בעצם מוכר לו את חלקו בחיטים תמורת חלקו של השני בשעורים ולהפך. הלכה ט"ו, למרות שהדין הוא שהכהנים והלוויים שמפרישים את התרומות והמעשרות מפירותיהם, יכולים הם לנוטלן לעצמם, הרי כהן או לוי שלקחו פירות מישראל אחר שנגמרה מלאכתן, שכבר חל על הפירות החיוב של תרומות ומעשרות, מוציאים את התרומה והמעשרות שהם מפרישים מהטבל הזה שהם קנו מהישראל, מוציאים את התרומה והמעשרות הללו מידיהם של הכהנים או הלוויים הלוקחים, ונותנים אותם לכהנים וללוויים אחרים, והסיבה שמוציאים אותם מידיהם, אף שמן הדין הם שלהם, בכל כהן או לוי המפריש תרומות ומעשרות מהפירות שלו, הרי כנסו להם שכנסו אותם החכמים כדי שלא יקפצו, אינו שלא יזדרזו ללכת לגרנות ולגיטות ויקנו תבלים כדי להפקיע את מתנות אחיהם הכהנים. דהיינו שכל התרומות והמעשרות של הפירות הללו, בעליהם כבר נתחייבו להפרישם, הם היו אמורים לתת אותם לכל הכהנים והלוויים, יהיו עתה של אותו כהן או לוי שקנה אותם, ובכך הוא מונע אותם משאר הכהנים והלוויים. ואם הכהנים קנו את פירות הטבל קודם שתיגמר מלאכתן, הרי הן מוציאים מידם את התרומות והמעשרות שהפרישו, אלא הם לוקחים אותם לעצמם, ומכיוון שהפירות לא התחייבו עוד אז בתרומות ומעשרות, לא כנסו אותם החכמים. ואתה בהלכת את זין מדבר הרמב״ם על מקרה הפוך, שהכהן או הלוי גידלו פירות והם מכרו אותם לישראל. הרי הדין הוא שאם הכהן או הלוי מכרו פירות התלושים מהקרקע לישראל קודם שתיגמר מלאכתן, ואין צריך לומר אם מכרו לו את הפירות במחובר, הרי התרומה הוא המעשר שלהם, של הכהן או הלוי, ומכיוון שבפירות שלהם זכותם לקחת את התרומות והמעשרות לעצמם, הרי ודאי הם מכרו את הפירות על מנת שהתרומות והמעשרות יישארו שלהם, ומה שלא ייתנו כך בפירוש משום שחשבו שהדבר פשוט. אך אם מכרו את הפירות לאחר גמר המלאכה, שכבר נתחייבו בתרומות ומעשרות, הרי התרומה והמעשר של הלוקח, והוא מפריש ונותן לכל כהן או לוי שירצה, שאינו צריך להשיבם למוכר הכהן או הלוי. משום שכאשר הכהן או הלוי מכרו את פירותיהם לאחר גמר המלאכה, כאשר הם כבר נתחייבו במעשרות, היה להם ליטול את התרומות והמעשרות לעצמם, ורק לאחר מכן למכור את שאר הפירות. מכיוון שלא עשו כן, בוודאי התכוונו למכור את הכל, ולא לשייר את התרומות והמעשרות לעצמם. הלכה י' זין, כהן או לוי שקיבלו שדה מישראל בהריסות, הרי כשם שהם חולקין, דיינו שבעל השדה חולק עם האריס הכהן או הלוי בפירות החולין, כך הם חולקים גם בתרומה ובמעשרות שמפרישים מפירות השדה, ובאם יתנו שיקבל הכהן האריס רבע מכל פירות השדה, הרי אף מהתרומה שמפרישים מהפירות יקבל הכהן רק רבע, ועל השדה הישראל יקבל שלושת רבעי, וישראל נוטל את חלקו בתרומה ובמעשר, ונותן לכל כהן או לוי שירצה, שאין הם שייכים לכהן או הלוי האריסים. אבל במקרה הפוך שישראל קיבל שדה בהריסות מכהן או מלוי, התרומה או המעשר שייכים לבעל השדה, הכהן או הלוי, ומכיוון שהוא בעל השדה, בוודאי שייר את המעשר או התרומה לעצמו. ושאר המתנות שאינם של בעל השדה, כגון מעשר עני, חולקים אותם ביניהם בשיעור שיתנו בנוגע להריסות, וכל אחד מהם ייתן את חלקו לכל עני שיחפוץ. שיח הרמב״ם בהלכה י"ח, שדין זה שישראל שקיבל שדה בהריסות מכהן או לוי, הרי התרומה או המעשר שייכים לבעל השדה, זהו בדרך כלל. אבל המקבל בהריסות זיתים להוציא מהן שמן, שהאריס יקבל אחוזים מהשמן, ובין אם האריס הוא ישראל, שקיבל את הזיתים מהכהן או הלוי, שהם בעלי הזיתים, ובין אם האריס הוא כהן או לוי, שקיבל את הזיתים מישראל שהוא הבעלים, ואף כשהאריס הוא ישראל, ובעלי הזיתים הם כהן או לוי, כשם שהם חולקים בחולין, כך הם חולקים בתרומה ובמעשרות. שהאריס הישראל יקבל משמן התרומה והמעשרות את אותו אחוז שיתנו ביניהם שיקבל משמן החולין. וזאת מפני שהשמן חשוב הוא, ולפיכך האריס אינו מוותר על חלקו בתרומה ובמעשרות, אלא אם כן ייתנו על כך במפורש. בהלכות הקודמות נתבהר הדין כאשר הכהן מכר את פירותיו לישראל. ובהלכה זו מדבר הרמב״ם על מקרה שבו הכהן מכר את השדה עצמה. הלכה י"ט, כהן שמכר שדה לישראל, ואמר לו שהמחירה היא על מנת שהמעשר שלה יהיה שלי לעולם, שלעולם ועד, כל יבול שיצמח מקר כזה, הרי המעשר שתפריש ממנו יהיה שייך לי, הרי תנא אוכל והרן שלו, שצריך לתת את המעשר לכהן שמכר את השדה. דכיוון שאמר שהמחירה היא על מנת שהמעשר יהיה שלי, נעשה כמי ששיער לעצמו בשדה את מקום המעשר. והיינו שאינו יכול להשאיר לעצמו את המעשר לבדו, שהרי הוא מופרש מפירות שעדיין לא באו לעולם, אלא שהוא משאיר לעצמו חלק בשדה על מנת שפירות המעשר שצומחים ממנו יהיו שלו. ואם מת הכהן, הרי בנו כשאר הכהנים, שאין המעשר המופרש מיבול שדה זו שייך לו. דאף שהבן יורש את כל הנכסים וכל הזכויות של אביו, הרי כאן מכיוון שלא שייר במפורש אף לעצמו, אלא רק עשה תנאי שהמעשרות יהיו שלו, ואנו עומדים את דעתו שכוונתו הייתה לשייר חלק בקרקע, ומכיוון שלא הזכיר את בנו בתנאו, הרי אין בנו יורש את הזכות הזו. חים אמר לו בפירוש על מנת שהמעשרות לי ולבני, הרי באם מת הוא, הכהן שמכר את השדה, יתלם בנו, שבנו יקבל את המעשרות, ואם אמר לו על מנת שהמעשרות שלי כל זמן שהיא לפניך, דיינו שהתנאי הוא שהוא יקבל את המעשרות, רק כל זמן שהשדה תהיה ברשותו של אותו אדם שלקחה ממנו, הרי באים מחרה לוקח את השדה לאדם אחר, אף על פי שחזר הלוקח ולקחה מאותו אדם, אין לכהן את אותם המעשרות. תום שבשעה שהלוקח מחרה לאחר, פקע זכותו של המוכר הכהן, ושוב היא אינה חוזרת, אשר הלוקח חזר וקנה. שהרי הוא יתנה בפירוש שהמעשרות שלי כל זמן שהיא לפניך, וברגע שמחרה לאחר הרי זכותו התבטלה לגמרי. הלכה חף ישראל שקיבל שדה בהריסות מכהן או לוי, ואמר לו הישראל, הרי אני עובד בשדה על מנת שהמעשרות יהיו שלי למשך 4 או 5 שנים, הרי הדבר מותר, שהרי המעשרות שייכים לבעלים הכהן או הלוי, והם יכולים לתיתם למי שהם רוצים, ואת התרומה יוכל להריס למכור לכהנים. אבל אם מתנאי מוי אריס על מנת שהן המעשרות שלי לעולם, הרי הדבר אסור, ואף אם מתנא כן, אין המעשרות שלו. משום שאין כהן עושה כהן, דיינו שאין הכהן או הלוי יכול למנות את הישראל, שיקבל לעולם תרומות או מעשרות במקומו, משום שבכך הוא כאילו ממנהו להיות כהן במקומו. ומכיוון שהכהן או הלוי יכולים לתת את מתנותיהם למי שרוצים, הרי הם יכולים להתנות שהתרומות והמעשרות שלהם יהיו שייכים לישראל מסוים לזמן קצוב. אך לא תמיד שבכך הם כאילו ממנים אותו לכהן או לוי במקומם. וכן קיים דין דומה שבן לוי שהיה עליו חוב לישראל, שהיה חייב לישראל ממון, לא יהיה ישראל זה המלווה, גובה מאחרים את המעשרות שהם צריכים לתת ללוי, ומפריש אותם לעצמו עד שיפרע כנגד חובו, שהוא לוקח את המעשרות בשביל הלוי שחייב לו ממון, והוא מפריש אותם לעצמו עד שיקח מעשרות כנגד כל סכום החוב, שאין לוי זה עושה בעל חוב שלו כלוי אחר שיגבה מעשר מאחרים. דאף שבשונה מהמקרה של האריס שנתבהר בתחילת ההלכה, הרי במקרה זה אינו גובה את מעשרותיו של הלוי לעולם, אלא רק עד שיפרע כנגד חובו. מכל מקום, מכיוון שהוא הולך לגבות את המעשר מאחרים, הרי זה נראה כאילו הלוי עשה אותו ללוי. הלכה חפה לאף ישראל שירש תבל ממורח, דיינו שכבר דשו וזרו את התבועה, והעמידו ממנה הרמה, וכבר החליקו את פניה, ובכך נגמרה מלאכת התבועה והתחייבה בתרומות ומעשרות, והישראל ירש את אותו תבל מאבי אמו הכהן, שרק באופן של אבי אמו, שייך שישראל ירש כהן, שערי הכהונה נקבעת לפי האבא. ואותו אבי אמו הכהן ירשו לאותו תבל מאבי אמו הישראל, לסבא הכהן היה סבא שהוא ישראל, וממנו הוא ירש את אותו תבל, שהתבל הממורח כבר היה בידי הסבא הישראל, הרי זה מפריש ממנו הנכד הישראל את מעשרותיו, ואין שלו שאינו חייב לתיתם ללוי, שהוא צריך להפריש מהתבל הממורח שירש את התרומות והמעשרות, אך אינו צריך לתיתם לכהן או ללוי, משום שהמתנות הראויות להתרם כמו שהורמו, מוען, אף על פי שלמעשה עדיין לא הורמו. מכיוון שכך, כאשר היה תבל בידי סבו הכהן, הרי מכיוון שהתרומות והמעשרות נחשבו כאילו הופרשו, הרי הם היו שייכים לו, שהרי אף את המעשרות אין מוציאים מידי הכהן, ואף שהם היו בתחילה בידי הסבא של הכהן, הישראל, והוא נתחייב בנתינה לכהן או ללוי, הרי כאשר בא אחר כך התבל ליד הכהן, הרי זה נחשב כאילו הוא הפריש את התרומות והמעשרות, ולפיכך זכה בהם הכהן, ונכדו הישראל יורש אותה ממנו, ואינו צריך לתנן לכהן או ללוי. ואת פירות המעשר שהם חולין יכולו לאכול בעצמו, ואת פירות התרומה צריכו למכור לכהן. הלכה חב ב' הנותן שדהו בקבלה, דיינו בהריסות, לגוי או למי שאינו נאמן על המעשרות, יהודי שידוע שהוא לא נאמן על המעשרות, הרי אף על פי שבשעה שהוא נתן להם את השדה כדי שיעבדו בה, עדיין לא באו הפירות לעונת המעשרות, שעדיין לא גדלו שליש גידולן, ועדיין לא נתחייבו במעשרות כלל, הרי לאחר שיבואו הפירות לעונת המעשרות, והוא בא לתת להריס את חלקו, צריך לאסר על ידם שהוא צריך להפריש מעשרות מחלק הפירות שלו, נגד חלק הפירות שלהם. וקונסין אותו מכיוון שנותן חלק מפירות שדהו לגוי או לחשוד על המעשרות, ובכך הוא מפקיע את אותם פירות מהמעשר. אך אם נתנה את השדה בהריסות לעם הארץ, שאינו חשוד על המעשרות, דרוב עם הארץ מעשרים הם, אלא שאין ודאות שהוא מעשר. הרי הדין הוא, שאם נתן לו את השדה עד שלא באו הפירות לעונת המעשרות, אינו צריך לאסר על ידם. מכיוון שכאמור מרב הסיכויים שהם יאסרו, והוא לא יפקיע את הפירות מהמעשרות. אך אם נתן להם את השדה לאחר שכבר הגיעו הפירות לעונת המעשרות, שכבר הביאו שליש גידולם, צריך לאסר על ידם. ולאחר שהגיעו לעונת המעשרות, הרי גדר הפירות הוא של טבל, ואסור למכור טבל לעם הארץ, ולפיכך הוא צריך לאסר על חלק הפירות שהוא נותן לו. וכיצד הוא עושה במקרים שבהם הוא צריך לאסר על ידם, עומד על הגורן ונוטל, שהוא עומד בגורן כאשר נגמרה המלאכתה של התבועה, ומפריש את המעשרות על כל התבועה, הן על חלקו והן על חלק העם הארץ. והוא מפריש מעשר רק על התבועה הנמצאת בגורן או על הפירות המקובצים בשעת גמר המלאכה קודם שיקח עם הארץ את חלקו, ואינו חושש למה שאכלו שאיננו אחראים להם, שאינו צריך לחשוש למה שיוכל עם הארץ קודם גמר המלאכה והחלוקה, שאז הוא היה צריך לאסר עוד קודם לכן מחשש שמה יוכל עם הארץ באופן של קבע קודם שיאסר, שאינו אחראי לכך שהרי אסור להם לאכול לפני החלוקה בגורן מחמת איסור גזל, ולפיכך הוא מפריש רק בשעת הגורן לאחר שנגמרה מלאכתם קודם החלוקה. וכאן מסתיים הפרק השישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.